שבת דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב', ארבע שורות מלמטה במילים, ולרבה דאמר, בכפר עזיז, בדרומה של חבל יהודה שבארץ ישראל, היה גר רבי ישמעאל, רבי ישמעאל השני, סתם רבי ישמעאל שבשס, הוא הקים ישיבה לתפארת, התלמידים שם למדו בהתאם לדרך שהתווה להם הרב רבי ישמעאל עם הברייתא המפורסמת שלו ב-13 מידות התורה נדרשת בהם. הם חיברו את הספר מכילתא, ספרי, שהם שני מדרשי הלכה על הפסוקים של התורה. מטבע הדברים, בבית מדרשו של רבי ישמעאל נשנו הרבה ברייתות. והיום במהלך השיעור בעזרת השם נלמד על שתי ברייתות שכל אחת מהן נשנתה על ידי תלמיד אחר מבית מדרשו של רבי ישמעאל. הברייתה הראשונה, כמו שכבר קראנו במהלך דף כ"ו, תנא דבי רבי ישמעאל, הועיל ונאמרו בגדים בתורה סתם. במרחבי חמישה חומשי תורה ניתן למצוא מקומות רבים ששם התורה מציינת מצוות מסוימות שקשורות בבגדים. בגד, כתוב המילה בגד, לא כתוב מאיזה סוג בד תפרו את הבגד הזה. ופירט לך, כתוב באחת מהם, צמר ופשתים. בנגע צרת מעניין, כשיש נגע צרת על בגד, תורה אומרת זה דווקא בגד צמר או פשתים. מעניין. זאת אומרת שבגד, הכוונה שהוא מיוצר מצמר ופשתים. אז אחת המידות שהתורה נדרשת בהם היא בניין אב. ולכן, מה להלן צמר ופשתים? זאת אומרת, מכיוון שבנגע צרת התורה קצת יותר מגלה לנו איזה סוג בגד היא מתכוונת, דווקא בגד שמיוצר מצמר או פשתים, מכאן אנחנו בונים בניין אב, זה נקרא, שהמקום הזה מלמד על כל המקרים האחרים שכתוב בתורה בגד, שהכוונה לבגד צמר ופשתים. וזה יישאר, אלא אם כן אנחנו נמצא סיבה למה באותו מקום שכתוב בגד, אנחנו לא יכולים ללמוד מנגעים. למשל, אנחנו נלמד שהם לא דומים, אז לא יהיה אפשר ללמוד את הבניין אב. אבל כל זמן שהכל זורם, כל מקום בתורה שכתוב בגד, זה דווקא צמר ופשתים. מה להלן? כמו שבנגע צרת, כשהתורה כותבת בגד, היא במפורש כותבת שזה דווקא צמר ופשתים, אף כל, ככה גם בשאר התומות, זה דווקא בצמר ופשתים. ובכלל, כשכתוב בתורה בגד, הכוונה דווקא בגד צמר ופשתים. ככה כותב תנא, אחד מבין התנאים שלמדו בבית מדרשו של רבי ישמעאל. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח איתנו צידה לדרך, מה אנחנו לומדים פה מתוך דברי הברייתא, שאין שום תומה בבגדים, בשאר בגדים אין שום תומה. הבגדים היחידים שיכולים להיות בהם תומאות, זה רק צמר ופשתים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נגע צרת, זה ברור לנו שנגע צרת חל רק על צמר ופשתים בלבד. החידוש הוא שגם בשאר בגדים, בשאר תומות, נוהג רק צמר ופשתים. אבל שאר בגדים לא נוהג שאר התומות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תומת שרץ, כל תומה אחרת, נוגעים רק בבגדים מצמר ופשתים. כך סובר אותו טענה של דבר רבי ישמעאל. אבל לעומת זאת יש דעה שחולקת עליו, כמו שכבר ראינו להל. זה דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. הוא לומד ככה, כל היוצא מן העץ, אין בו משום שלוש על שלוש. אם תמצא איזשהו צמח שיוצא מן העץ, ואתה תפיק ממנו בד, בגודל של שלוש על שלוש אצבעות, זה לא נחשב בד חשוב, זה לא נחשב בגד, כדי שאנחנו נחשיב אותו בתור כלי, שאם אחר כך תומעה מסוימת תיגע בחתיכת בד הזאת, תתמה אותו. אלא זה נחשב שהטומאה נגעה באיזשהו דבר שאין לו שום ערך, הוא לא כלי, הוא לא אוכל, אין לו שום סיבה לקבל טומאה. אלא רק מקרה אחד יש של בד שמופק מעץ, שאפילו שהחתיכת בד היא רק 3x3 אצבעות, זה כל הגודל שלה, בכל זאת זה יקבל טומאה. חוץ מפשטן, כוונה גם צמר כמובן, כלומר הדבר היוצא מן העץ. אבל במילים אחרות, בעצם רבי שמעון אלעזר אומר שטומאה של 3x3 אצבעות נוגעת רק בצמר ופשטים, ולא בשום דבר אחר. אם כן, יש לנו כאן שתי דעות. יש כאן שתי דברים. יש לנו כאן את התנא דבי רבי ישמעאל, ויש כאן את דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. כשמסתכלים בלי להתבונן, נראה שהם אומרים למעשה אותו דבר. שניהם אומרים שדין טומאה נוהג רק בצמר ופשטין, ולא בשום בד אחר. בסדר? אבל אם אנחנו נדייק, נשים לב שבאמרה שאמרנו עכשיו מרבי שמעון בן אלעזר, מצוין ה3x3 אצבעות. זאת אומרת שנכון, שאר בגדים לא מקבלים טומאה, רק צמר ופשטים. אבל איזה טומאה? האם רק מתי שהם בגודל של 3x3 אצבעות? ומה יהיה כשהם יהיו גדולים יותר? חתיכת בד של 3x3, שזה כבר בגד יותר חשוב? אפשר להבין מדבריו של רבי שמעון בן אלעזר שזה דווקא כן יקבל טומאה. אפילו בשאר בגדים, שזה לא צמר ופשטים. וככה למד רבה שדווקא איזה טומאה חלה רק בבגד של צמר ופשטים? דווקא אם הבגד הוא בסך הכל 3x3 אצבעות, אבל בחתיכת בד גדולה יותר של 3x3, הטומאה תחול גם בשאר בגדים, לאו דווקא בצמר ופשטים. וזה יהיה דווקא דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. אבל לעומת אותן הדבי רבי ישמעאל לא חלק בין חתיכת בד של 3x3 לבין חתיכת בד גדולה יותר של 3x3. ולפי זה יש מחלוקת. לפי דבריו של רבה יש מחלוקת בין תנא דבי רבי ישמעאל לבין רבן שמעון בן אלעזר. תנא דבי רבי ישמעאל אומר שבשאר בגדים שהם לא מיוצרים מצמר ופשטים, בשום מציאות בעולם הם לא יקבלו טומאה. לעומת זאת, דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, אמנם הם לא יקבלו טומאה שאר בגדים בגודל של 3x3, כי רק צמר ופשטים יקבל טומאה במקרה כזה. אבל אם זה גדול יותר, 3x3, זה כבר כן יקבל טומאה, גם בשאר בגדים. זו דעתו של רבה. אביי לא הסכים עם החילוק הזה. הוא אומר שאם כתוב שאין בו משום 3x3, זה לאו דווקא, גם 3x3 אין בו. זאת אומרת, הוא סובר שרבי שמעון בן אלעזר, זה שהוא אומר, שרק צמר ופשטים מקבלים טומאה, זה לא בגלל שזה דווקא 3x3 אצבעות, גם אם זה היה 3x3, רק צמר ופשטים מקבלים טומאה. ולפי זה יוצא שאין מחלוקת בין רבי שמעון בן אלעזר לבין תנא ורבי ישמעאל, ושניהם סוברים דבר אחד, שטומאה שייכת בבד רק אם הבד הזה מופק או מצמר או מפשטים. אבל אם הוא מופק משאר סוגי חומרים, אם הם משי וכדומה, לא יקבל טומאה. החתיכת בד לא תקבל טומאה. ואם אנחנו ננסה לתמצת את כל מה שאמרנו עד עכשיו, מה שנוגע למהלך של המשך הגמרא, אז נאמר במילים מאוד פשוטות. יש מחלוקת אביי ורבה, האם רבי שמעון בן אלעזר חולק ב3x3 בשאר בגדים? האם הוא חולק על תנא דבי רבי ישמעאל? ברור לנו שתנא דבי רבי ישמעאל סובר שגם שאר בגדים וגם 3x3 גודל של בד לא יקבל טומאה, רק צמר ופשטים יקבל טומאה. השאלה האם רבי שמעון בן אלעזר חולק עליו. לפי דעתו של רבה, כן. רבי שמעון בן אלעזר חולק על תנא דבי רבי ישמעאל, כי הוא סובר שגם שאר בגדים הם יקבלו טומאה. הם רק צריכים להיות בגודל של 3x3. לעומת צמר ופשטים שמספיק לו 3x3. אביי יסבור שאין מחלוקת. אביי יסבור שכולם מודים שטומאה יש רק בצמר ופשטים. שאר בדים אין בהם את הטומאה הזאת. לפי זה שואלת הגמרא, ולרבה, דאמר שלושה על שלושה בשאר בגדים מיקה ביניו. זאת אומרת, ההבדל בין רבי שמעון בן אלעזר לבין תנא דבי רבי ישמעאל, זה בסך הכל על בד משאר בגדים, שהוא בגודל של שלושה טפחים על שלושה טפחים. וכאן במילים הספורות האלה מקופלים כל ההקדמה שאמרנו, מקופלת כאן כל ההקדמה שאמרנו. כל המחלוקת לפי דעתו של רבה, זאת אומרת, רק לפי דעתו של רבה יש בכלל מחלוקת בין תנא דבי רבי ישמעאל לבין רבי שמעון בן אלעזר, והמחלוקת שלהם זה לגבי בגד בגודל של שלושה טפחים על שלושה טפחים, בשאר בגדים, לא בצמר ופשתים, האם הוא מקבל טומאה או לא. לרבי שמעון בן אלעזר, איטלי, הוא סובר שיש טומאה אפילו בשאר בגדים, אם הם בגודל של שלושה טפחים על שלושה טפחים. ולתנא דבי רבי ישמעאל, לטלי, תנא דבי רבי ישמעאל יסבור שגם בגודל כזה של שלושה טפחים על שלושה טפחים, עדיין נשאר עם הכלל הזה, שרק צמר ופשתים מקבל טומאה בבד. אבל אם זה בד מסוג אחר של חומר, למשל ממשי, לא מקבל טומאה גם בשלושה טפחים על שלושה טפחים. נשאלת השאלה, שלושה על שלושה בשאר בגדים, מנהלי, מאיפה רבי שמעון בן אלעזר לוקח שיש כזה מושג טומאה בבגד, נכון? שלושה על שלושה טפחים, אבל זה לא צמר ופשתים. איפה מצאנו בתורה על חתיכת בד שהיא לא מצמר ופשתים שמקבלת טומאה? המקום היחיד שהתורה מדברת שחתיכת בד מקבלת טומאה זה על בד מצמר ופשתים שנאמר לגבי טומאת נגעים. אז מאיפה רבי שמעון יסבור ללמוד את זה בשאר טומאות ובבד שלושה טפחים על שלושה טפחים, אם זה בשאר בגדים, לא בצמר ופשתים, מאיפה ילמד שיש בזה טומאה? מתרצת הגמרא, נפקא מאו בגד. מהמילה שכתובה או בגד לגבי שרצים. התורה מונה שמונה שרצים, סוגי שרצים בתורה, שכשכל אחד מהם, אם הוא מת, יש בו טומאה חמורה. הוא טמא בדרגת טומאה שיכול לטמא בגדים. הוא אב הטומאה, הוא מטמא בגדים. עכבר, חולד, יש שמונה שרצים. שם כתוב, בכל אשר ייפול עליו, על הבגד, על הכלי, מהם, מאותם שמונה שרצים, במותם, אחרי שהם אמתו אותם שרצים, יטמע, אותו בגד למשל, נהיה טמא. מכל כלי עץ או בגד. מה היה חסר אם היה כתוב מכל כלי עץ ובגד? המילה או מיותרת. ומה היא מלמדת? אם היה כתוב רק בגד, אין לי אלא בגד של צמר ופשתים, שהוא יקבל טומאת שרץ, כמו שמצאנו לגבי נגעים, ששם מדברים רק על צמר ופשתים. אבל שלושה על שלושה בשאר בגדים מניין, מניין נלמד שגם בגד שהוא לא מופק מצמר ופשתים, אלא משאר בגדים, אבל יש בו גודל של שלושה טפחים על שלושה טפחים, זה שיעור חשוב, מניין לנו שגם הוא מקבל טומאת שרץ. תלמוד לומר, המילה הנוספת או בגד, שהיא מלמדת אותנו שגם שאר בגדים מקבלים טומאה אם הם בגודל של שלושה טפחים או שלושה טפחים. ומכאן יש ראיה לרבה, משם, מכאן הוא לומד שבשאר בגדים יש טומאה שלושה על שלושה טפחים, אם זה בגודל של שלושה על שלושה טפחים. שואלת הגמרא, רגע, אז הבאת פה לימוד חדש בתורה, המילה או, אבל בעצם זה בא לענות לנו על השאלה, שלפי דבריו של רבה, שהוא סובר שגם בשאר בגדים יש דין של טומאה, מאיפה נדע שיש דין של טומאה בשאר בגדים? כתוב או, אבל הרי אביי חולק על רבה, הוא סובר שבשאר בגדים באמת אין טומאה, אז המילה או אצלו מיותרת. ואביי, היי, או בגד, מה יביד לי? למה התורה כותבת את המילה או? מה זה בא לרבות? התורה לא כותבת אפילו קוץ אחד על גבי האות שהיא מיותרת. עונה הגמרא מביי עלי, המילה או, צריכים את זה בתורה בשביל לרבות, בגד בגודל שלוש על שלוש אצבעות בצמר ופשתים, דמטמא בשרצים. התורה לא מספרת לנו שכשיש לנו חתיכת בד של שלוש על שלוש אצבעות, זה מטמא, גם שרץ יטמא אותו. יכול להיות שרק נגע מטמא אותו. מאיפה נדע ששלוש על שלוש אצבעות באמת מטמא, נטמא על ידי שרץ? לכן כתוב או בגד. שלא דווקא אם זה בגד שלם, זה נטמע, אלא אפילו אם זה חתיכת בד, בסך הכל בגודל של שלוש על שלוש אצבעות, זה חתיכת בד קטנה, התורה אומרת, אל תחשוב שרק בגד נטמע משרצים. או בגד, המילה אומר הבא, גם חתיכת בד קטנה. ורבה. מאיפה רבה ילמד שחתיכת בד של 3x3 אצבעות באמת מקבלת טומאה משרצים? גלי רחמנה גבי נגעים והוא עדין לשרצים. מספיק שהתורה מגלה באחת מהטומאות שגם בד של 3x3 אצבעות נטמא, התורה מגלה את זה לגבי נגע צרת, זה מלמד אותי גם לגבי טומאת שרצים. אז למה כתוב או? זה בא ללמד על שאר בגדים 3x3 טפחים, שזה גם כן מקבל טומאה. אומרת הגמרא, נו, אז אם באמת לא צריך לימוד מיוחד ללמד על שרצים, שחתיכת בד של 3x3 אצבעות מקבלים טומאה, כי כבר למדנו את זה מנגעים, אז והבעיה שלפי דעתו כן צריך לימוד מיוחד גם שבד של 3x3 אצבעות נטמא משרצים, אז למה באמת, למה שלא נלמד את זה מנגעים? מה צריך לימוד מיוחד על שרצים? התשובה היא איקה למפרח, כי אם תלמד מנגעים אני אפרוח לך, זה לא דומה לשרצים. ההנחה הבסיסית שאתה לומד שכמו שבנגעים זה נטמע, נגעים יכולים לטמא חתיכת בד של 3x3 אצבעות גם בשרצים, אני יטמא, שרץ יטמא לחתיכת בד של 3x3 אצבעות, זה רק אם נאמר ששרצים דומים לנגעים, או שעל כל פנים הם יותר חמורים מנגעים, אבל ברגע שתגיד שנגעים זה יותר חמור, אני יכול גם לקבל את זה, שזאת הסיבה גם שחתיכת בד כזאת קטנה כבר נטמאת, כי נגעים זה דבר מאוד חמור, זה עדיין לא מלמד אותי לגבי שרצים. אז אומר נכון, באמת יקל למפרח, וזו הסיבה שאי אפשר ללמוד שרצים מנגעים. אפשר לומר, אתה יודע איזה חומרה יש בנגעים? מה לנגעים שכן שתי וערב, חתיכת סך הכל חוט, שתי, שאיתו מפיקים אחר כך בד, שהוא החוט של האורך של הבד, והערב שזה החוט של הרוחב של הבד, סך הכל חוט, אם יש עליו נגע צרת הוא נטמע. אבל לעומת זאת, שרצים לא מטמאים, חוט מטמאים רק בד, אז אולי באמת, הם גם לא, שרץ אולי גם לא יטמא, חתיכת בד של 3x3 אצבעות, לכן צריך פסוק מיוחד, ללמד שחתיכת בד של 3x3 אצבעות נטמאת גם בשרצים. וידך, לעומת זאת רבה, שהוא אומר שכן לומדים שרצים מנגעים, והמילה או, הוא לומד אותה לגבי שלושה טפחים על שלושה טפחים בשאר בגדים, אז איך הוא לומד מנגעים? הרי נגעים זה הרבה יותר חמור משרצים. הוא יסביר לך, איסל כדעתך, נגעים חמירי, אם תעלה בדעתך שהסיבה שחוט של שתי או של ערב, זה שהוא נטמא, זה בגלל שנגעים זה יותר חמור, לכתוב רחמנה גבי שרצים ולהיתו נגעים מנהיו. מספיק שהתורה תכתוב שחתיכת בד של 3x3 אצבעות מקבלת טומאה, שהתורה תכתוב את זה לגבי שרצים, ואנחנו נלמד לנגעים גם, כי תומש נגעים זה יותר חמור. ובזה שהתורה כותבת את זה לגבי נגעים, במיוחד, סימן שנגעים זה לא יותר חמור. עכשיו, הראשונים מסבירים מה זאת אומרת, זה לא יותר חמור, עובדה. אתה רואה שבנגעים אפילו חתיכת חוט כבר נטמע, ושרצים לא. אז יש כמה הסברים בראשונים, אבל הריטווה, אחד מהם, הוא מסביר, אתה יודע למה בנגע צרת, אפילו שזה רק חוט זה כבר נטמע? מכיוון שהנגע פשוט עלה על החתיכה הזאת, על החוט נהיה פתאום נגע צרת. זה לא שמצורע נגע בחוט וככה החוט נטמע. יכול להיות שאין מציאות כזאת שחוט יקבל טומאה אף פעם. וזה שנגעים חוט הוא נטמע, שתי או ערב, זה לא בגלל שנגעים זה יותר חמור. ייתכן שזה בגלל שפשוט היה נגע על החוט, מה אתה עושה? אז לכן הוא נטמע. אבל בשרץ אתה לא יכול להגיד שהחוט עצמו נהיה שרץ. אלא מה? שרץ נגע בחוט. בסדר, דבר שנוגע בחוט לא מטמא את החוט. חוט לא נטמע כשנוגעים בו דברים של טומאה. אם באמת יהיה נגע על החוט, רק אז זה נטמע. ואת זה הסברה להגיד שזה שחוט נהיה טמא, זה לא חומרה בנגעים, אלא זו עובדה שנגעים זה מקרה שיכול להיות שיהיה נגע על החוט עצמו, לכן הוא נטמע. כך מסבירים בשם הריטווה. טוב, אבל מה תאמר? שאם באמת נגעים זה יותר חמור, אז היה מספיק שכתוב בשרצים ונלמד נגעים משרצים. ובזה שכתוב לגבי נגעים, סימן שנגעים זה לא יותר חמור משרצים. אז אם כן, שרצים יכולים ללמוד מנגעים. זאת אומרת, בזה שהתורה כתבה לגבי נגעים, שבד של 3x3 אצבעות מקבל כבר טומאת נגעים, אז זה מלמד אותי שגם בשרצים, חתיכת בד של 3x3 אצבעות, גם כן יקבל טומאה משרצים. ואם כן, בשביל מה צריך שיהיה כתוב או בגד? הרי זה לא מלמד אותנו לגבי תומת שרצים לשלוש על שלוש אצבעות. אז יטען על זה רבה שהסיבה היא כי זה בא ללמד אותנו בכלל לגבי שאר בגדים, שאם יש לנו שלושה טפחים על שלושה טפחים, שזה בד הרבה יותר גדול, זה כן יקבל תומעה. וידך, הבאי שהוא סובר שנגעים זה כן יותר חמור משרצים, אז אם, ולכן צריך להיות כתוב גם לגבי שרצים, שבד בגודל שלוש על שלוש אצבעות הוא מקבל תומעה, כי אני לא אלמד את זה מנגעים, כי נגעים זה יותר חמור משרצים, זאת אומרת, שבשביל הצליח כתוב, או, בגד, מה יותר חמור בנגעים? למה באמת, אם זה נכון שנגעים זה יותר חמור משרצים, אז למה התורה לא כותבת רק לגבי שרצים שחתיכת בד בגודל שלוש על שלוש אצבעות מקבל תומה, ואני אלמד כל שכן לגבי נגעים, הוא יענה לך, נגעים משרצים לא עטו. גם אם היה כתוב לגבי שרצים, זה אולי מלמד אותי גם לגבי נגעים. דייקה למפרח, מה לשרצים שכן מטמא בקעדשה? שרץ אמנם יותר קל מנגעים, אבל יש בו חומרה שאין אותה בנגעים. זאת אומרת, בנגע יש חומרה אחת, שהוא מטמא שתי וערב, דנו תחות, אבל בשרץ גם כן יש תומה. אתה יודע איזה גודל כבר מטמא בשרצים? בקעדשה. ולעומת זאת, נגע צרעת מטמא רק בגודל של כגריס. עכשיו, בעצם, בגריס אחד נכנסים תשע כעדשה. אז זאת אומרת שכעדשה זה הרבה יותר קטן. אז שרצים, בשביל שהם יתאמו, לא צריך גודל גדול מדי. נגעים, בשביל שהם יתאמו, צריכים גודל יותר גדול. אז בעניין הזה דווקא שרצים הוא יותר חמור. אז אם היה כתוב לגבי נגעים, לא היינו לומדים לשרצים שבד 3 על 3 יקבל תומעה. לכן צריך כתוב גם לגבי שרצים וגם לגבי נגעים, שבד 3 על 3 אצבעות מקבל תומעה. אמר רבי, דבר מעניין מאוד. היי תנא דבר רבי ישמעאל, אני מצאתי תלמיד אחר שישב בבית מדרשו של רבי ישמעאל והוא למד אחרת. הרי עד עכשיו למדנו ברייתא אחת מאחד התלמידים של רבי ישמעאל שחידש חידוש אדיר. בגד ממשי או מכל סוג שהוא, שהוא לא עשוי או מצמר או מפשטים, אם יגע בו שרץ, לא מטמא אותו. לעומת זאת, אם השרץ נוגע בבגד צמר, מטמא אותו. פילי פלאים. רק בגד מצמר ופשטים, או צמר או פשטים, רק הוא מקבל תומת שרצים או שאר תומות. כמובן כדאי לחדד שוב, חוץ מנגע צרת. על עניין נגע צרת אין שום שאלה. זה ברור כמו שמש בצהריים, שנגע צרת תמה רק בגד צמר ופשטים, אין בזה שום מחלוקת. אבל אנחנו מדברים על שאר תומות. אז אתה נדבר רבי ישמעאל, אמר דבר פלא, רק צמר ופשטים מקבל תומה. שאר בגדים לא מקבלים תומה. פלאי פלאים. אבל אני מצאתי, אומר אביי, אתה נדבר רבי ישמעאל אחר, תלמיד אחר מאותו בית מדרש, שחולק על אתה נדבר רבי ישמעאל הראשון. מפיק מידך אתה נדבר רבי ישמעאל. תשמעו את הברייתא. דתני דבי רבי ישמעאל, התורה כותבת לגבי תומת שרצים, כתוב שם, וכל אשר ייפול עליו, כל כלי או בגד שיפול עליו, מהם, מאותם שרצים, במותם, אחרי שהם מתו השרצים, אז הדבר הזה יטמע, מכל כלי עץ או בגד, למה צריכים לכתוב או בגד? אם היה כתוב רק בגד, אין לי אלא בגד צמר ופשטים, שהוא מקבל תומה, תומת שרצים. כמו שראינו לגבי נגע צרת, שרק צמר ופשטים מקבל תומה. אז כל פעם כשכתוב בגד, הכוונה רק לצמר ופשטים. מניין לרבות בגדים שעשויים מצמר גמלים. תיקח גמל, תגזוז ממנו את הצמר, תעשה מהצמר הזה בגד. מאיפה נלמד שגם בגד כזה יקבל תומת שרצים? שואל תוספות, אתה אומר צמר. נו, צמר ופשטים מקבלים תומה משרצים. אומר, כן, צמר סתם, הכוונה צמר כבשים. אם אתה אומר צמר עם שם נוסף, צמר גמלים, הנה, צמר ארנבים, זה כבר לא נקרא סתם צמר. מאיפה נלמד אבל שהבגדים שעשויים מצמר גמלים וצמר ארנבים, נוצה של איזים, הכוונה צמר של עיזים. למה זה נקרא נוצה? רש"י מפרש, מכיוון שאפשר למרות את הצמר הזה ביד, לא צריך כלי, לכן זה נקרא נוצה, כמו נוצה של עוף, שאפשר למרות אותו. והשיראין, הכוונה בגד ממשי, והקלח, הכוונה בגד מפסולת של משי, והסריקין, שגם זה מהחלק הרך שבמשי. מאיפה נלמד שגם הם מקבלים תומת שרצים? הם מקבלים תומת שרצים? ואתה מבית מדרשו של רבי ישמעאל? הרי למדנו תנא דבי רבי ישמעאל שבאמת רק צמר ופשתי מקבל תומת שרצים, לא שאר בגדים. לא, אבל תנא דבי רבי ישמעאל מלמד שהם כן מקבלים תומה. תלמוד לומר, או בגד. אז אומר רבי, תראה, יש כאן מחלוקת בין שתי תנאים מבית מדרשו של רבי ישמעאל, מה יהיה הדין, שאר בגדים, האם הם יקבלו תומת שרצים או לא. התנא דבי רבי ישמעאל הראשון שראינו עד עכשיו סובר שהם לא יקבלו תומה שאר בגדים. לעומת זאת, פה אתה מוצא תנא דבי רבי ישמעאל שסובר שגם שאר בגדים מקבלים תומת שרצים. רבא אמר, אין מחלוקת בין שתי התנא דבי רבי ישמעאל. שניהם כיוונו לדבר אחד. שניהם מסכימים ששאר בגדים לא מקבלים תומה, ושניהם מסכימים ששאר בגדים כן מקבלים תומה. תלוי באיזה גודל של בד. תלוי באיזה גודל של בד. אם זה בגד קטן, חתיכת בד של 3x3 אצבעות, שתי התנא דבי רבי ישמעאל יסכימו שרק צמר ופשתי מקבל תומה ולא שאר בגדים. אבל בגד גדול, ממש לפחות 3 טפחים על 3 טפחים, שניהם יסכימו שזה כן יקבל תומה גם אם זה משאר בגדים. זה מה שמתרץ רבא. רבא אמר, קילת לי להחתנה דבי רבי ישמעאל בשאר בגדים 3x3. מה שעד עכשיו אמרנו דעתו של תנא דבי רבי ישמעאל שאומר שבשאר בגדים אין תומת שרצים, זה הכוונה בגד קטן, 3x3 אצבעות. נכון? גם תנא דבי רבי ישמעאל הזה מסכים שהוא לא יקבל תומה בשאר בגדים אלא רק בצמר ופשתים. אבל בגודל גדול יותר, 3x3 טפחים, איתלי. גם תנא דבי רבי ישמעאל הראשון יודע לתנא דבי רבי ישמעאל שלנו כאן, שגם בשאר בגדים אנחנו מרבים מהמילה או בגד, ששאר בגדים גם יקבלו תומת שרצים. שואלת הגמרא, רגע, רבא? היום פתחנו את השיעור, כשפתחנו את השיעור הזה, אמרנו את דעתו של רבא שחולק על אביי לגבי הדעה של רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל. האם יש ביניהם מחלוקת או ששניהם מסכימים? ומה אמרנו? אמרנו שרבא סובר שאם יש לנו בגד של 3x3 אצבעות, בזה כולם מודים, בגד של 3x3 אצבעות, כולם מודים שבשאר בגדים הוא לא מקבל תומה. המחלוקת היא בבגד של 3 טפחים על 3 טפחים, יש מחלוקת. רבי שמעון בן אלעזר סובר, אם זה 3 טפחים על 3 טפחים, כל הבגדים מקבלים תומה. אבל תנא דבי רבי ישמעאל מה סובר, לפי דעתו של רבא, לא מקבל תומה. שאר בגדים לא מקבלים תומה, אפילו ב3 טפחים על 3 טפחים. רק צמר ופשתי מקבלים תומה. אז איך כאן אותו רבא בא ואומר, שלפי תנא דבי רבי ישמעאל הראשון, ב3 טפחים על 3 טפחים, גם שאר בגדים מקבלים תומה. הרי רבא בעצמו אמר, שלפי תנא דבי רבי ישמעאל הראשון, מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אם זה 3 טפחים על 3 טפחים, אפילו אם זה 3 טפחים על 3 טפחים, רק צמר ופשתי מקבל תומה, אבל אם זה בגד שעשוי משאר בגדים, הוא לא יקבל תומה. אז זה סותר? אומרת הגמרא, והרב אהודה אמר 3x3 בשאר בגדים, יש מחלוקת, רק לרבי שמעון בן אלעזר איתלי ששאר בגדים מקבלים תומה, אם זה ב3x3 טפחים. אבל לתנא דבי רבי ישמעאל לטלי, הוא סובר שאפילו אם זה 3 טפחים על 3 טפחים, בשאר בגדים לא מקבלים תומה. רק צמר ופשתי מקבל תומה. אז איך כאן רבא אומר, מה יש לך פה סתירה בין שתי תנא דבי רבי ישמעאל? לא, שניהם מסכימים שאם זה 3 אצבעות על 3 אצבעות בשאר בגדים לא יקבל תומה, אבל 3 טפחים על 3 טפחים כן יקבל תומה. תנא דבי רבי ישמעאל, אתה רבא סובר שתנא דבי רבי ישמעאל 3 טפחים על 3 טפחים שאר בגדים מקבלים תומה, הרי אמרת לפני כן שלא. תרצת הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, הדר בי רב המאהי. באמת רב החזר בו ממה שהוא אמר עד עכשיו, והוא מודה לאביי מצד אחד, שרבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד. אבל מה יש ביניהם מחלוקת מאוד מאוד קיצונית בין אביי לבין רבא? שניהם מסכימים שרבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל אין ביניהם מחלוקת, אבל בין אביי לרבא יש מחלוקת גדולה. מה המחלוקת? אביי סובר שבכל מקרה בין רבי שמעון בן אלעזר, בין תנא ורבי ישמעאל, שניהם סוברים שרק בגד מצמר ופשתים מקבל טומאה. זהו. שאר בגדים לא מקבלים טומאה, שניהם מודים לזה. כך סובר אביי. רבא לעומת זאת הסבור שזה תלוי. אם יש לנו כאן בגד קטן של 3x3 אצבעות, באמת רק צמר ופשתים מקבל טומאה, שאר בגדים לא. אבל בגד גדול, 3 טפחים על 3 טפחים לפחות, כל הבגדים מקבלים טומאה. טוב. זה מה שמבארת הגמרא, הדר בי רב המאהי. והיא בהתאמה, תירוץ שני, באמת, מה שרב הדיבר עד עכשיו, הוא נשאר עם הדברים שלו. אבל רב פאפה אמרה, לרבה היה תלמיד. השם של התלמיד היה רב פאפה. לכן יכול להיות שרב פאפה אמר שמועה וסברו שהוא אומר את זה בשם רבה, ולכן טעו לומר שזה דבריו של רבה. כך מסביר תוספות שבאמת הוא היה תלמידו של רבה, רב פאפה הזה. בכל אופן, הרב פאפה הוא זה שתירץ. זאת אומרת, מה שדברנו עד עכשיו מרבה, נשאר הדברים של רבה כמו שהיו. אבל התירוץ הזה בשביל להשבת ששתי התנא דבי רבי ישמעאל לא חולקים ביניהם, זה תירוץ שאמר אותו רב פאפה. הרב פאפה אמרה, ורשי, בדיבור המתחיל, אחי גרסינן, דרב פאפה אמר, מסביר שעד עכשיו כשתירצנו שרבה, הוא זה ש... עד עכשיו שהתירוץ היה של רבה, שהוא זה שאמר שתנא דבי רבי ישמעאל, הראשון והשני לא חולקים ביניהם, היינו חייבים לומר ששניהם מסכימים ב3x3 אצבעות, רק צמר ופשתים מקבל טומאה ושאר בגדים לא. ומתי שניהם אומרים שזה מקבל טומאה, בשאר בגדים זה ב3 טפחים על 3 טפחים. אבל עכשיו, כשרב פאפה מתרץ את התירוץ, אפשר לומר ואומרים באמת שאין הבדל בגודל של הבגד. אפילו בגד, 3 אצבעות על 3 אצבעות קטן, שלא עשוי מצמר ופשתים, כולם מודים, בין תנא דבי רבי ישמעאל הראשון, בין תנא דבי רבי ישמעאל השני, שניהם מודים, וכל שכן כמובן, דבריו של רבי שמעון בן אלעזר, שהוא בוודאי יסבור שאפילו בגד כזה קטן, כולם עכשיו לפי זה, לפי רב פאפה, כולם יעשו אגודה אחת, כמו שאומרים. גם רבי שמעון בן אלעזר, גם תנא דבי רבי ישמעאל הראשון, וגם תנא דבי רבי ישמעאל השני, שלושתם יסברו שאפילו בגד קטן של 3 אצבעות על 3 אצבעות, מטמא לא רק צמר ופשתים, אלא גם שאר בגדים. והוא מתרץ אם כן, הרי תנא דבי רבי ישמעאל הראשון אמר, מה להלן צמר ופשתים? כמו בנגע צרת, שהתורה אומרת בגד צמר או פשתים. לא שאר בגדים. אף כל צמר ופשתים. ועד עכשיו הבנו שמה הוא מתכוון, שגם בשאר תומות, גם תומת שרצים, רק בגד של צמר ופשתים מקבל תומה. נו, אבל אתה הרי אומר שגם שאר בגדים מקבלים טומאה בשאר טומאות, כמו למשל טומאת שרץ. איך תסביר? מה זה אף כל צמר ופשתים? אומר רב פאפה, זה לא מדבר על טומאה בכלל. תצא מענייני הטומאה. מספיק עם הטומאה. זה מדבר על עניין אחר לגמרי. אף כל, מה שהוא אומר, מה להלן צמר ופשתים בנגעים, אף כל צמר ופשתים להטויי כליים. כליים של בגדים, כוונה שעטנז. שדין שעטנז נוהג רק בבגד שמורכב מצמר ופשתים, ולא משאר דברים האחרים. שואלת הגמרא, כליים? מה זה החידוש? בשביל זה צריך את התנא דבי רבי ישמעאל? להגיד שרק בצמר ופשתים נוהג כליים? בעד יכתיבה בי, הפסוק אומר במפורש, לא תלבש שעטנז, אתה יודע מה אני מתכוון? מה זה שעטנז? צמר ופשתים יחדיו. רגע, ואם זה משי, תלבש. מה, בשביל זה צריך את התנא דבי רבי ישמעאל ללמד אותי שאם זה לא צמר ופשתים, זה לא נקרא שעטנז? אומרת הגמרא, כן. צריך, גם יש את הפסוק, אבל צריך גם את התנא דבי רבי ישמעאל. סלקא דתחא אמינא, תורה אומרת צמר ופשתים, היא מדברת על לא תלבש, לבישה גמורה. ובגד, כליים, שעטנז לא יעלה עליך. לא לבשתי. סך הכל, תבין, אני רציתי לקחת את זה ממקום למקום, אז סך הכל שמתי את זה על הכתפיים. העליתי את זה עליי. זה גם אסור? כן, בגד שעטנז לא יעלה עליך. אבל מה זה נקרא שעטנז לעניין זה? הייתי חושב שלא דווקא צמר או פשתים, אלא כל שני מינים. לכן כתוב, כן, אני הייתי חושב, אני מילי דרך לבישה, כשהתורה אומרת צמר ופשתים שרק זה מה שאסור בכלאיים של בגדים, הייתי חושב שרק לעניין לבישה, כמו שהפסוק אומר, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. אבל בהעלאה, כשאתה סתם שם על הכתפיים שלו, מעלה על עצמו איזה בגד של שאר מינים, כל תרי מיני אסור, לאו דווקא צמר ופשתים. שואלת הגמרא, רגע, ולאו קל וחומר הוא? אם אפילו בלבישה, אתה מבין? הבן אדם הזה הלך לבש בגד מצמר ופשתים. לבש ממש. אומרת התורה, תראה, מה זה, מה היה שם? צמר ופשתים? אה, זה אסור. אבל אם זה משי או סוג אחר של בד, שני מינים ביחד, זה בסדר, זה לא אסור מהתורה. אז הוא רואה מישהו אחר שמעלה עליו איזשהו בגד משני מינים אחרים, לא צמר ופשתים. וכי מישהו יעלה בדעתו שדבר כזה אסור? אם ללבוש מותר, כל שכן רק לעלות ודאי יהיה אמור להיות שמותר. ולאו קל וחומר הוא, ומה לבישה דקמיטעני כולי גופי מכליים? מה לבישה שכל גופו נהנה מן הכליים? הוא ממש לובש את הבגד. בכל זאת אמרת, אתה אומר לי, תשמע, אל תחשוב שכל המינים יש כלי בגדים שעטנז. מה פתאום? רק צמר ופשתים אין. מידי אחרינה לא, דברים אחרים אין בהם איסור של כליים. אז ההלאה? מה זה כבר לעלות את הבגד על גופו? הוא לא כל כך נהנה מזה בכלל. לא כל שכן שרק צמר ופשתים אסור. מה, אתה תחמיר פה יותר? זה הרי דבר הרבה יותר קל, הוא לא כל גופו נהנה מזה. אלא עד הרב פאפה בדוטה הוא. לא יכול להיות שככה אמר הרב פאפה בדוטה היא. תירוץ אחר, לבאר מה שאמר התנא דבי רבי ישמעאל הראשון, אבל על אותו כיוון בדיוק שאמר הרב פאפה, וגם לפי דבריו של רב נחמן בר יצחק אמר, התירוץ השני, זה הולך על אותו כיוון. כמו שמסביר הר"ן, שגם הוא מודה, שגם הוא סובר, ש הטומאה של שאר בגדים, שאר בגדים מקבלים טומאה אפילו בשלוש אצבעות על שלוש אצבעות, לא רק בשלושה טפחים על שלושה טפחים. זאת אומרת, כמו שאמרנו בתירוץ של רב פאפה, שצמר ופשתים, רק צמר ופשתים מקבלים טומאה, זה רק לעניין נגעים, אבל בשאר טומאות אין עניין של צמר ופשתים. כל בגד מקבל טומאה, אפילו אם זה רק שלוש על שלוש אצבעות, גם אנחנו בר יצחק יסבור ככה. אבל מה? מה אומר רב נחמן בר יצחק? אותו דבר. גם רבי שמעון בן אלעזר וגם שתי התנאים דבר רבי ישמעאל, שלושתם סוברים דבר אחד. לעניין כמובן תומת בגדים, לא מצמר ופשתים, אלא שאר בגדים, כולם מודיעים שגם שאר בגדים מקבלים תומה. אז אם כן, הרי תנא דבר רבי ישמעאל הראשון הרי אמר, שזה שכתוב לגבי נגעים צמר ופשתים, מה להלן צמר ופשתים? אף כל צמר ופשתים. על מה זה מדובר? לכאורה זה מדובר על שאר תומות. שגם בשאר תומות רק צמר ופשתים מקבל תומה. אבל עכשיו שרב נחמן בר יצחק רוצה לומר שזה לא זה מה שהתכוון תנא דבי רבי ישמעאל, כי הוא סובר כמו תנא דבי רבי ישמעאל השני, שסובר שגם בשאר בגדים יש תומה. אז מה הוא יענה? לגבי מה מדמים, מה שלגבי נגעים כתוב צמר ופשתים גם לעניין ההוא, זה נוהג רק בצמר ופשתים. רב נחמן בר יצחק אמר, אף כל לעטויי ציצית, שציצית, אם הוא עשוי מצמר או שהוא עשוי מפשתים, בגד שעשוי או מצמר או מפשתים, ויש לו ארבע כנפות, הוא חייב לשים חוטים של ציצית, לקשור חוטים של ציצית. אבל אם הוא עשוי מסוג בד אחר, לא צריך לשים עליו חוטים וגדילים של ציצית. וזה מה שאומרת התורה, וזה מה שלומד תנא דבי רבי ישמעאל. מה בנגע צרעת? התורה אומרת רק צמר ופשתים, שייך בבגד טומאה, רק אם הוא צמר ופשתים ולא שום בד אחר, ככה גם לגבי ציצית. רק צמר ופשתים חייב בציצית ולא שאר בדים האחרים. שואלת הגמרא, ציצית? זה שזה נוהג רק בצמר ופשתים, בעד יקטיב. התורה במפורש כותבת את זה. לא תלבש שעטנז. רגע, מה הקשר שעטנז עכשיו? רגע. לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים, יחדיו. גדילים תעשה לך, על הרבה כמפות קצותך, אשר תחסה בה. מה הקשר בין שעטנז לבין ציצית? ואנחנו דורשים סמוכים. כשהתורה מסמיכה שני דברים אחד ליד השני, זה אומר שדבר אחד מלמד על השני. מה מלמד שעטנז לציצית? זה בא לומר שכמו ששעטנז אומרת התורה צמר ופשתים, שם שייך שעטנז, כלאי בגדים, ככה גם ציצית. אם הבגד של ארבע כנפות הוא עשוי מצמר, או שהוא עשוי מפשתים, תקשור עליו גדילים של ציצית. גדילים תעשה לך הכוונה לציציות. אבל אם הוא עשוי מבד אחר, הוא פטור מציצית לפי התנה הזה. אז אם כן, בשביל מה צריך לכתוב שלומדים את זה מנגע צרת, שכמו ששם זה רק צמר ופשתים, ככה גם בציצית. לומדים את זה מסמיכות בין כלאי בגדים, בין שעטנז לבין ציצית. עונה הגמרא, סרק דת החמינה כדרבה. אם לא שהיינו לומדים מנגע צרת, שדווקא צמר ופשתים חייב בציצית, היינו חושבים ללמוד את דבריו של רבה. דרבה רמי, והקשה סתירה מפסוק אחד לפסוק אחר. בצד אחד כתיב, פסוק אחד אומר, ונתנו על ציצית, הכנף טיל תחלת. זה מיותר. הכנף כבר כתוב על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית. איפה? על כנפי בגדיהם לדורותם. מה צריכים לכתוב עוד פעם? הכנף טיל תחלת. אתה יודע מה זה בא ללמד? מאיזה סוג אתה תעשה את החוטים של הציצית? מין כנף. מאותו סוג של הבד של הבגד ארבע כנפות. אם הבגד הוא ממשי, תעשה גם גדילים וציציות, חוטי ציצית של משי. כל סוג. וכתיב מצד שני, צמר ופשתים יחדיו, שזה נאמר לגבי שעטנז, ואמרנו שכתוב, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, וסמוך כתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. למה מסמיכים ביניהם? כדי ללמד אותנו שציצית עושים דווקא מצמר ופשתים, דווקא בד של צמר ופשתים חייב בציצית. אז אם כן, לומדים מכאן, לכאורה, שציציות עושים דווקא מצמר ופשתים, ולא משום דבר אחר. הכיצד? איך תיישב את שני הפסוקים האלה? אז רבה לומד, צמר ופשתים, אם לקחת ציציות, חוטים של ציצית, או מצמר או מפשתים, זה הולך בכל סוגי הבדים של ארבע כנפות. פותרים בין במינם, בין שלא במינם. בין בגד שעשוי מצמר, פשתים, בין אם הוא עשוי אפילו משאר סוגי בדים. אבל ציציות משאר מינים, למשל, דוגמה שלקחנו, אדם הלך עשה גדילים וחוטים של ציצית ממשי. האם זה יפתור את ארבע כנפות? תלוי. שאר מינים במינם פותרים. אם גם ארבע כנפות עשוי ממשי, הציציות האלה יפתרו אותו. אבל שלא במינם הם פותרים, אם זה עשוי מסוג אחר של בד, זה לא יפתור. אז זה מה שהתורה מדגישה. צמר ופשתים. אלה ציציות שפשוט פותרים כל סוגי הבגדים. אבל מצד שני, הכנף מין כנף. זאת אומרת, באמת אתה יכול גם לעשות מסוג הבד את הציציות. אם יש לך בד ממשי, אתה יכול לעשות לו גם ציציות ממשי. אבל אתה לא יכול לעשות ציציות ממשי בבגד של צמר, למשל. אז ככה אומר רבה. סלק על התחמינה כדי רבה. אתה היית לומד מהכנף, כמו רבה, שאפשר לעשות ציצית ממין כנף. לכן, כמה שמלן, תנא דבי רבי ישמעאל, בשביל זה היה צריך לחדש לנו, שמנגעים אנחנו נלמד, מה בנגעים דווקא בגד צמר או פשתים מקבל טומאת נגעים, ככה גם ציצית, דווקא בגד שעשוי מצמר או פשתים חייב בציצית ולא משאר בגדים. זאת אומרת שלא כמו דבריו של רבה. התנא דבי רבי ישמעאל מלמד שרק בגד מצמר ופשתים חייב בציצית. זו דעתו. שואלת הגמרא, אמר רב אחא ברי דרבה לרב אשי. מה עכשיו אומר רב נחמן בר יצחק? שמנגעים לומדים שגם בציצית, כמו שנגעים רק צמר ופשתים מטמא בנגעים, ככה גם ציצית רק צמר ופשתים חייב בציצית. נשאלת השאלה, לתנא דבי רבי ישמעאל, מה ישנה לעניין טומאה דמרה בשאר בגדים? לעניין טומאה, אתה לא קיבלת את הלימוד שכמו שבנגע צרת רק צמר ופשתים מקבל טומאה, ככה גם בשאר בגדים רק צמר ופשתים יקבלו טומאת שרצים לדוגמה. לא, אתה אמרת, כתוב או בגד, המילה או מרבה שגם שאר בגדים מקבלים טומאת שרצים. הכתיב, או בגד אח הנמי, גם לגבי ציצית אתה יכול לדחות את הקשר בין נגעים לבין ציצית ולומר, מה פתאום? רק לגבי נגעים עוצם מרוב פשטים, אבל לגבי ציצית אפשר גם שאר בגדים שיהיו חייבים בציצית. אתה אומר, אח הנמי לימה לרבות שאר בגדים מאשר תכסה בה. אומרת התורה, כל בגד שאתה מתכסה בו יהיה חייב בציצית, אז נרבה גם שאר בגדים, לאו דווקא צמר ופשטים. מתרצת הגמרא, אם זה היה מיותר המילים האלה, היינו יכולים באמת לרבות שאר בגדים בציצית, אבל אשר תכסה בה לא מיותר. ההוא להטויי כסות סומה ודעתה. זה בא ללמד שגם אדם שאין לו אפשרות לראות, הקדוש ברוך הוא לא הביא לו את חוש הראייה שמשמרנו, גם אדם כזה חייב בציצית. אשר תכסה בה, התכסית בבגד, ארבע כנפות, שים עליו ציציות. דתניה, התורה אומרת, וראיתם אותו, אתה צריך לראות את הציצית. לומדים מפה שדווקא בגד שרואים אותו חייב בציצית. פרט לכסות לילה, בגד שמיוחד ללילה, ככה רש"י מסביר, לא חייב בציצית. פרט לכסות לילה. יש בין הראשונים עוד שתי דעות. יש דעה אחת שאומרת שלא משנה איזה בגד זה, זה יכול, לא דווקא בגד שמיוחד לילה, גם בגד שמיוחד ביום, אם לובשים אותו בלילה, פטורים מציצית. ויש דעה שלישית שמחלקת, שאומרת שניהם, בין בגד שמיוחד ללילה, בין בגד שמיוחד ביום, אם אתה לובש אותו בלילה, פטור מציצית, אם אתה לובש אותו ביום, הוא חייב בציצית. זאת אומרת שיש למעשה שלוש דעות בין הראשונים, מה הכוונה כסות לילה. דעה ראשונה אומרת, בגד שמיועד ללילה. גם אם תלבש אותו ביום, הוא פטור מציצית. דעה שנייה אומרת, כסות לילה, הכוונה בגד שאתה לובש אותו בלילה. אפילו אם זה בגד שמיועד ליום, הוא יהיה פטור מציצית אם אתה לובש אותו בלילה. דעה שלישית אומרת, בין אם זה בגד שמיוחד ללילה ואתה לובש אותו ביום, בין אם זה בגד שלא מיוחד ללילה, אפילו בגד של היום, אתה לובש אותו בלילה, שניהם פטורים מציצית. בכל אופן, אבל כסות לילה פטור מציצית. למה? וראיתם אותו, דווקא אם אתה רואה אותו בלילה, אין את האור הטבעי של השמש, ולכן באופן טבעי לא רואים את הציצית, אז פטורים שם מציצית. אתה אומר שראיתם אותו בא למעט כסות לילה? פרט לכסות לילה או אינו, אלא פרט לכסות סומה? אולי זה בא למעט בגד של אדם שלא רואה, שהוא אין לו את החוש הראייה, שהוא גם לא רואה את הציצית. כשהוא אומר אשר תכסה בה, הרי כסות סומה אמור. הרי כתוב אשר תכסה בה, הרי הסומה גם מתכסה בבגד, אז הוא חייב. מה אני מקיים או ראיתם אותו? פרט לכסות לילה. שואלת הגמרא, רגע, יש לך פה ריבוי שמרבה גם כשלא רואים. עצם זה שתכסה בה, זה חייב בציצית. מצד שני יש מיעוט, וראיתם אותו דווקא אם אתה רואה. אז ומה ראית לרבות בגד של סומה מאשר תכסה בה שזה חייב בציצית, ולהוציא כסות לילה שכתוב ראיתם אותו פרט לכסות לילה? אולי נאמר הפוך, וראיתם אותו פרט לכסות סומה, אשר תכסה בה מרבה בגד של לילה. מבארת הברייתא, מרבה אני כסות סומה שישנה בראייה אצל אחרים. בגד של אדם שאינו רואה, זה לא בגד שלא רואים אותו, הוא ראיתם אותו, אמנם אותו אדם שלובש לא רואה, אבל אחרים רואים. ומוציא הנקסות לילה שאינה בראייה אצל אחרים, אף אחד לא יכול לראות בלילה באופן טבעי מהאור של השמש. אז אם כן, זה לא בכלל הוא ראיתם אותו. אפשר אפילו לדייק שכתוב הוא ראיתם לשון רבים. אם אחרים רואים זה מספיק. שואלת הגמרא ואימה לרבות שאר בגדים, אולי אשר תכסה בה, בא לרבות שאר בגדים, לאו דווקא כסות סומה. הרי אנחנו אומרים שרק צמר ופשטים לפי תנא דרבי ישמעאל חייב בציצית, אבל בגד משאר מינים פטור מציצית. אולי נגיד אשר תכסה בה, בא לרבות בגד שעשוי משאר מינים, לאו דווקא מצמר ופשטים. מתרצת הגמרא, מסתברא קאי בצמר ופשטים, הרי הפסוק מדבר לעניין ציצית בצמר ופשטים. אז אם כן, כתוב שם, לא תלבש האתנז, צמר ופשטים יחדיו, ואז כתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אשר תכסה בה. המילים אשר תכסה בה כתובים לגבי הסמיכות של צמר ופשטים. אז לכן, אני לומד שמרבה צמר ופשטים, דווקא צמר ופשטים ולא שאר בגדים. אבל כסות סומה, אפילו אם הוא לא רואה, אותו אדם, אותו סומה, אבל אם הבגד שלו עשוי מצמר ופשתים, אני מרבה אותו שהוא יהיה חייב בציצית. אבל מה, קאי בצמר ופשתים מרבה שאר בגדים? מסתבר לומר שכשהפסוק מדבר על צמר ופשתים, הוא ירבה בגד שהוא לא עשוי מצמר ופשתים, עדיף לי לרבות כל סוגי הצמר ופשתים שיש, ואם יש פה לרבות משהו, אני ארבה כסות סומה, שאם יעשו עם צמר ופשתים, יהיה חייב בציצית. אמר רבי, הלכה בעניין החג השמח ביותר בשנה, חג הסוכות, אחת המצוות הנפלאות זה לשבת בסוכה. את הסוכה צריך לשחך בשכך כשר. אחד הדברים זה שהוא לא יהיה מקבל תומה. שלא יהיה כלי, שלא יהיה בגד, כי שני הדברים האלה מקבלים תומה. אומר רבי, רבי שמעון בן אלעזר וסומכוס בעניין הזה אמרו דבר אחד. נגיד את זה בקצרה ונפרט מיד. שניהם סוברים שדבר שהוא מקבל תומת נגעים, אפילו שהוא לא מקבל תומת שרצים, זה מספיק כדי לחשב שהוא דבר המקבל תומה ולא יהיה אפשר לסכך פה ומיד נפרט. רבי שמעון בן אלעזר, הדה אמרן. אמרנו כבר את דעתו של רבי שמעון בן אלעזר שהוא אומר, כל היוצא מן העץ, אחד מהדברים אין מסכחים בו חוץ מפשטן. זאת אומרת, במילים אחרות אומר רבי שמעון בן אלעזר, פשטן אי אפשר לעשות ממנו סכך בחג הסוכות. אתה מתכוון לבגד שעשוי מפשטן? לא. חוץ מפשטן, הוא לא אומר חוץ מבגד פשטן. באיזה שלב, לפי דעת רשי, אפילו אונים של פשטן, אפילו לא עשו מהם עדיין חוץ, סתם, פשטן ככה, לפני שטובים אותו לעשות ממנו חוט, או שעשו ממנו חוט, אבל עדיין לא הרגו ממנו לעשות ממנו בד, כבר הוא מקבל תומת נגעים, הוא לא מקבל תומת שרצים עד שהוא יהיה בגד, ואי אפשר לסכך באונים של פשטן. כך סובר רבי שמעון בן אלעזר. סומכוס, איפה רואים שגם הוא סובר שדבר שמקבל תומעה של נגעים, אפילו שזה עדיין לא נטמע תומעת שרציים, כבר אי אפשר לסכך בו. דתניה ברייטה. סומכוס אומר, סוכה כזאת שסיכחה בטבי, פשטן שהוא רק תבוי, ועדיין לא עשו ממנו הריגה של בד, פסולה. מפני שמטמע בנגעים, ברגע שעשו מנחות. כמו שהתורה אומרת, לגבי תומת נגעים, או בשתי או בערב. או השתי או הערב. זאת אומרת, אפילו חוט של שתי או חוט של ערב, שהוא עדיין חוט, רק נטבע. כבר הוא מקבל תומת נגעים. אבל הוא לא מקבל תומת שרצים. כי בשרצים כתוב דווקא בגד, לא חוט. ואם כן, רואים מכאן שסומכוס סובר שדבר שמקבל תומת נגעים, כבר זה מספיק שלא יהיה מותר לסכך בו בחג הסוכות. אומרת הגמרא כמן, כמו מי אומר סומכוס, שחוט של, שהוא תבוי רק, הוא כבר מקבל תומעה, תומת נגעים, בזה שהוא נטבע. כי היי תניה, דתנן, כמו שכתוב משנה, מסכת נגעים. חוטי שתי וחוטי ערב, שזה שתי, זה החוט, שלאורך הבד, הרי פורסים חוטים לאורך, אחר כך חוטים לרוחב, שזה הערב. אז החוטים האלה של שתי וערב, חוט של שתי וערב מטמא בנגעים מיד, כשזה נהיה חוט דברי רבי מאיר. וכך באמת סובר סומכוס. לעומת זאת, ורבי יהודה אומר, השתי מי שישלה, והערב מיד, והאונין של פשטן מי שיתלבנו. כל אחד מהם מקבל תומה בשלב אחר. ונסביר. השלבים של העשייה של חוט, של צמר או פשטן, הם הפוכים. בצמר, קודם כל, טובים חוט מהצמר, ואחר כך מכניסים את זה בתנור ומלבנים אותו, מנקים אותו. לעומת זאת, בפשטן זה הפוך. קודם לוקחים את הפשטן כשהם עדיין אונים של פשטן, עדיין לא עשו מהם חוט, מנקים אותם, מלבנים אותם, ורק אחר כך עושים מהם חוט. אומר רבי יהודה, חוט של שתי, מתי הוא, שתי, הכוונה פה כמובן צמר, חוט שתי של צמר, מתי הוא נטמע בנגעים? מי שישלה, לא מספיק שהוא נהיה חוט, כמו שאמר רבי מאיר, לא. זה שהוא חוט עדיין לא מקבל תומת נגעים, רק מי שישלה, הכוונה מתי ששלו אותו, הוציא אותו מהסיר שבתנור, שבו בישלו אותו כדי שהוא יתלבן ויתנקה. ורק חוט הערב, הוא נטמע מיד. וזה אני מסכים עם רבי מאיר, שמיד שהוא חוט, חוט צמר מיד מקבל תומה. למה באמת? למה חוץ של שתי, אתה אומר שהוא נחשב כבר כלי רק מתי שיניקו אותו ולבנו אותו בתנור? לעומת את חוץ של ערב, עצם זה שהוא נהיה חוט, אפילו שעדיין לא לבנו אותו, זה כבר נחשב כלי. מסביר התפארת ישראל, אחד ממפרשי המשנה, דבר נפלא מאוד. מסביר, במסכת נגעים, פרק י' א', משנה ב', כותב שם, באות ב', הוא כותב שם דבר כזה. כשאתה רואה בגד אחרי ההריגה, אתה לא רואה כל כך את החוטים של הערב, אתה רואה בעיקר את החוטים של השתי. לכן, חוט של שתי, עד שהוא לא עם, כמו שאומרים, עם טאצ' האחרון, עם הסיום הטוב, כשהוא יפה, הוא עדיין לא נחשב גמר מלך טוב, הוא לא מקבל אפילו תומת נגעים. מעט חוט ערב, לא כל כך רואים אותו אחר כך. לכן, אפילו אם הוא עדיין לא עבר את השליקה, הוא עדיין לא עבר את הליבון שלו, עצם שעשו מנוחות, הוא כבר ראוי לקבל תומת נגעים. טוב. והעונים של פשטן, שזה פשטן שאפילו לא עשו מנוחות עדיין, הם מתאמים משהתלבנו. התלבנו, אמרנו לגבי פשטן, שזאת אפילו לפני שעושים מנוחות. כבר מלבנים אותו, וכבר אז הם מקבלים תומה. אבל דעתו של סומכוס, שאומר בין בחוט של שתי, בין בחוט של ערב, אם עשו מנו תווי, זה כבר מטמא בנגעים, זה כמו דעתו של רבי מאיר, שסובר שלא צריך להמתין אפילו בחוט של שתי, אחרי שעשו חוט מהצמר, עד שישלו אותו מתוך ה... ליבון שלו. לא, עצם יש עשו מנוחות, הוא כבר מקבל תומה של נגעים. ככה באמת סובר גם כן סומכוס. לכן הוא סובר שפשטן, אפילו אם זה רק חוטים של פשטן, כבר הם מקבלים תומת נגעים. אומרת המשנה, כל היוצא מן העץ, פתילה שעשו אותו מדבר היוצא מן העץ, אין מדליקים בו בשבת אלא פשטן. פשטן נקרא עץ כמו שמיד נראה, וממנו כן אפשר לעשות פתילה. וכל דבר היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אוהלים. פה זה חידוש נפלא מאוד, אנחנו יודעים שאם בתוך אוהל יש חלילה מת, אז הוא מטמא את כל האוהל, כל הכלים וכל האנשים שנמצאים באוהל נטמאים טומאת אוהל. אבל מה הדין של האוהל בעצמו? הוא לא נטמא בדרך כלל. וגם אם האוהל עשוי מן העץ, עושים אוהל מאיזשהו סוג של עץ, אינו מטמא טומאת אוהלים. האוהל עצמו לא נטמא. אמנם כל מה שבאוהל ודאי נטמא, אבל האוהל עצמו לא נטמא. אלא אוהל שעשוי מפשטן, אם האוהל עשוי מחוט של פשטן, האוהל עצמו מקבל גם כן טומאה. שואלת הגמרא, רגע, אתה אומר כל היוצא מן העץ חוץ מפשטן. פשטן זה דבר שיוצא מן העץ, מנהלן דה פשטן יקרי עץ, שצריך להגיד שחוץ מפשטן כל היוצא מן העץ הם מדליקים בו, והם בו טומאת אוהלים. המאמר זוטרה, בוודאי. דאמר קרא, הפסוק אומר, לגבי המרגלים שבאו לרגל את ארץ ישראל, שיחביאו אותם, כתוב, שזאת שיחביאה אותם והיא העלתם הגגה. כשבאו לחפש אותם, היא העלתה את המרגלים לגג שלה, ותתמנם בפשתי העץ. התמינה אותם בתוך פשתים, והתורה, הפסוק, הנביא קורא לזה עץ. רואים שפשטן נקרא עץ. עד כאן דף חפזיין.